בירוק, פרק 503, פרק לסיכום ההפסד המבאס מאוד בנוף הגליל לריינה, והכנה גם לקראת משחק הגומלין נגד פיורנטינה ביום חמישי. ולשם כך, איתי שוב אחרי שנעדר מפה לא מעט זמן, דוקטור יובל גילאור. מה שלומך יובל?
הכל בסדר, מה קורה?
בסדר גמור, אני רק אזכיר פה איזה אנקדוטה מהסדרה החביבה חברים, שהיה שם דוקטור לפיליאנטולוגיה. זה אומר שהוא דוקטור, אז אחד אחר אומר לו, אתה לא דוקטור, כאילו אתה לא רופא. אז אומר לו, יש לי PhD, אז הוא אומר לו, איכס, מגיל, תטפל בזה.
שזה...
הזכיר לי את הסיפור הזה, אז אתה דוקטור רופא, מה שנקרא.
כן, בדיוק.
לא. בינתיים לפחות. הכנת לנו מביכה?
כן, אולי משהו קצת מבאס, אבל אין מה לעשות, זה עוד ילווה אותנו הרבה. אז אני סיימתי לא מזמן תפקיד בתור רופא של גדוד 51, ואני זוכר עוד בחמישה באוקטובר ישבתי עם חיילים שלי בכיסופים, וראינו את המשחק בית מול פנתינייקוס. סגרתי שבת, אז לא יכולתי להגיע, אז ראינו את ה-0-0, ובשביעי לעשירי התחילה המלחמה ששינתה את החיים של כולנו כנראה לעד. וחלק מהגזרה של הגדוד שלא הצלחנו להגן עליה זה נירוז, קיבוץ נירוז. אני יודע שבנירוז יש הרבה אוהדים של מכבי, בפרט שחר, הרבשת של היישוב, שעוד הספקתי לשבת ולשתות איתו קפה בקיבוץ. אז מקווה שמכבי, אמנם לא בשני משחקים האחרונים, אבל לאורך העונה כן מצליחה לספק להם איזושהי מידה קטנה של אסקפיזם.
אני חושב שזה אחד הקיבוצים, אני פרוסתי במילה, אני חושב שזה אחד הקיבוצים שמכבי נתנה את האפשרות לוותר על החזר מהכרטיסים באירופה כדי להעביר אותם לתרומה לה, כי אני חושב שהיו שניים, אני לא זוכר בדיוק איזה, אני חושב שהוא היה אחד. הנביכה שלי זה קצת על אירועי אתמול, משטרה וחופש הביטוי ומה שביניהם. אז אני רוצה קודם לדבר קצת על חופש הביטוי ואחרי זה אני אחבר את זה למה שהיה. חופש הביטוי במדינה דמוקרטית זה אושיה מאוד מרכזית. אני ארחיק לכת בתור ליברל ואני אומר שזה אושיה מבחינתי יותר מרכזית עקרון הכרעת הרוב. כלומר, הרוב מבחינתי, לדעתי, בדמוקרטיה לא יכול לשלול מהמיעוט את חופש הביטוי. אם הוא עושה זה כבר לא דמוקרטיה. זה איזשהו משהו, זה אושיה עד כדי כך מרכזית שאם אתה שולל את חופש הביטוי מהמיעוט, אתה כבר לא דמוקרטיה. עכשיו אני אומר, לא חובה לקחת את חופש הביטוי עד לקצה. ואני לא אוהב כשאנשים לוקחים את זה עד לקצה, אבל מותר להם לקחת את זה עד הקצה. וכל עוד זה לא הסתה, זה בסדר, זה חוקי. וזה מגעיל שועדי סכנין, נגיד, שרקו, חלקם כמובן, שרקו למנשה זלקה כל פעם שהוא נגע בכדור. זה באמת, זה דוחה. אבל מותר להם. ולא, בוודאי שהם לא צריכים, לא הם, ובטח שלא המועדון לא צריכים להיענש על זה, וכל הקריאות של תורידו להם נקודות, תזרקו אותם מהליגה. לא, זה במסגרת חופש הביטוי. ולמה אני נותן את ההקדמה הזאת? לא כי כזה אכפת לי מסכנין, אנחנו לא מדברים על סכנין, ואני לא מדבר על מכבי. אז אתמול אחרי השוויון של שלומי אזולאי, באו שני חבר'ה ושיבחו נמרצות את מאמן הכושר של ריינה שעמד מרחק של מטר, מטר וחצי מהם אולי. השגיחו במשלח יד אימו וכיוצא בזה, בצורה מאוד להוטה. ובאיזה שלב, אחרי דקות ספורות, הגיעו שוטרים, לקחו אותם, הרחיקו אותם מהיציאה, צמידו אותם לקיר, עשו עליהם חיפוש, עיכבו אותם, אני לא יודע מה קרה אגב אחר כך, אבל לא אנחנו נתנו לשאר האוהדים להתקרב. אני צעקתי לאותם שוטרים, מה שנקרא, למרות הסיכוי שגם אני יכולתי לחטוף מזה, אבל לקחתי את הסיכון פה, שהם צריכים להתבייש. כי גם אם אני לא אוהב את מה שאותם אוהדים עשו, מותר להם, ולשמור על חופש הביטוי שלהם, זה יותר חשוב מאשר לדאוג למתחממים של ריין. אם הם תוקפים אותם פיזית, כמובן שזה עניין אחר. עכשיו, אתה יכול להחליט שבפורום מסוים יש כללים יותר נוקשים. זה בסדר. למשל, אם מישהו יעמוד ויצעק עכשיו באמצע התיאטרון ויתחיל לגדף את השחקנים, הוא יורחק. אבל הכללים האלה צריכים להיות ידועים מראש. אם אתה מראש אומר שבמרחב סמי ציבורי כמו יציע כדורגל, בסדר? הוא לא פרטי, אבל הוא לא לגמרי ציבורי, זה לא כמו הרחוב. אני משית איזה שהם כללים נוקשים יותר מהרף החוקי, זה צריך להיות שקוף, זה צריך להיות עקבי. אתה לא יכול להפתיע את האנשים, אתה לא יכול לפי קרום החשק. אני אגיד כן לזכות הפקד שהיה שם, שכשאני באתי אליו אחרי המשחק ואמרתי לו שזה לא הגון שלקחו את האוהדים האלה ושלמרות שגם אני לא אוהב את מה שהם עשו, זוהי זכותם. אז הוא אמר לי, הם ירקו ובגלל זה הרחק. עכשיו הם היו מאוד קרובים אליי ואני לא הבחנתי לב שהם ירקו. אבל אם הם באמת ירקו, כי אני בכל זאת גם הסתכלתי על המשחק ולא רק עליהם, אז זה לגיטימי ההרחקה הזו, כן? אז אני לא יודע, יש פה איזשהו גרסאות סותרות, כן? כי אני לא ראיתי וגם אוהדים אחרים שעמדו שאמרו שהם לא ראו דבר כזה, אותו פקד טען שהיו יריקו. אני יכול להגיד שעד לסיום המשחק מהתקריז ועד שדיברתי עם אותו פקד, זה הוציא לי ממש את החשק. אני הפסקתי לעודד, המשחק פחות עניין אותי, כאילו חשבתי על אנשים שפשוט, כאילו סתם באים לא סתם, אבל באים ומרחיקים אותם, כאילו בצורה של דעתי הייתה לא דמוקרטית, מאוד מאוד לא אהבתי את זה. ובסיום המשחק, גם ההחלטה להשאיר את אוהדי ריינה בפנים, לא יודע, לפני המשחק הקהלים הלכו ליד אחד ליד השני, למרות זה שהם צעקו לנו אין אליפות, לא הרגשתי שיש איזה משהו בין הקהלים שהוא מאוד מאוד חם. אני חושב שזה היה ממש לא לעניין, הוציאו אותנו בלי עיכוב מסכנין העונה וגם את הקהל שלהם, בטדי את שני הקהלים בו זמנית כשהסתיים המשחק, לא רואים זה שום בעיה. נתח שזה, אתה לא מוציא אותם בכפר שלהם או משהו כזה, מוציא אותם סך הכל בעיר יהודית, לא יודע, אני חושב מצב, תחשוב על זה שמתארחים אצלנו, יכול להיות, כרגע, אם הליגה הייתה נצרת כרגע, אם אני לא טועה, הם מתארחים אצלנו, סיבוב ראשון בבית. תכף המחזור 27 מתארחים אצלנו, יוסי פרץ אריה קרוז עולה דקה 88, ואומר, ידיעת הבטחה חשובה, אוהדי מכבי מתבקשים להישאר ביציאה עד לסיום ההתפנות של אוהדי ריין. זה היה נתפס? זה היה מתקבל בחדווה?
לא, כולם היו
יוצאים. אני לא בטוח. מה אתה אומר?
כולם היו יוצאים עם השריקה ועושים אפילו דווקא.
בדיוק. אז כאילו, מה ההבדל? מה ההבדל? לא יודע, אני מאוד לא אהבתי את זה. זהו, אז אמרתי, אני לא אהבתי את שני הדברים האלה. אני כן אגיד שוב לזכות אותו פקד, שהוא ענה לי בנועם. זה אני יכול להגיד, שלא תמיד כשאתה פונה לשוטר, הוא במגרש כדורגל, אחרי תקרית, הוא עונה לך בנועם, אז הפעם זה ככה היה. זהו, אז הוא הנביחה שלי.
אני חושב שקודם כל המשטרה ככלל נביחה לעצמה את המוניטין של מוניטין השלילי, נקרא לזה ככה במילים מדינות, בטח במגרשי הכדורגל בישראל בשנים האחרונות. משהו שנגיד זכור לי, זה לא צריך ללכת אחורה, זה עדיין קורה לצערי. הפרשים בסמי אופר, שמשמע לנו צריך גם פרשים בסמי אופר, אבל נניח את זה בצד, לא בדיוק שמים לב איפה הסוסים מתפנים, נקרא לזה ככה. וכשאני מעיר להם שאני צריך לצאת מהאצטדיון וללכת בתוך הרמה של חלה, סליחה על המאזינים, השוטרים צוחקים עליי, כאילו לא רק שלא מתייחסים לזה ברצינות, אפילו לא הגיעים לי. אז כן, לא חושב שאם תשאל 10 אוהדים איך החוויה שלהם עם שוטרים באצטדיון, לא חושב שתמצא רוב שיגיד לך שהחוויה היא טובה.
אני בכלל מבין את הקטע עם הסוסים. שנת 2024, לא הגיע הזמן להפסיק להשתמש בבהמות כאילו כחלק מכוח שיטור? מעבר לזה שזה ממש מסוכן, אני אומר לך שאני לפעמים לא צמודים לגדר, אני הולך עם הילדים ואני ממש מפחד. איזה סוס כזה, כאילו יודע משהו יצבן אותו, פתאום שולח איזה ביתה. תשמע, הוא פוגע לך בראש, זהו, אתה גומר אותך במקום. זה ממש מפחיד, מהבחינה הזו. אתם צריכים אופנוע, זה אין בעיה, תתניידו על כלי רכב כבדים, לא יודע מה, על קלים, על מה שאתם רוצים, אבל להרב פה חיות, גם להתעללות, גם לדעתי לפחות, גם זה מסוכן, לא יודע, אני מאוד לא אוהב את ה... כמו שאתה אומר, זה גם מלכלך, אני מאוד לא אוהב. טוב, אבל היה גם משחק, אז בואו ככה, לפני שנצלול לעניין המקצועי, שתף קצת תחושות כלליות, איך הרגשת לפני מבחינת מידת האופטימיות וכמה בסה הייתה לך אחר?
אז אני יכול להגיד שהייתי עם אופטימיות זהירה. שיחקנו בחמישי, נתנו הופעה, אני לא אקרא לזה טובה או רעה, הרבה יותר טובה ממה שכנראה רוב האוהדים ציפו, כולל אני. אז באתי אופטימי, אבל בוא נגיד ככה, זכרתי את אשר עשו לנו ריינה בעונה הקודמת, גם העונה... זה לא שפירקנו אותם במשחק הראשון, וידעתי שזה הולך להיות משחק לא פשוט, וגם כשהובלנו, לא הייתי אופטימי מדי, כאילו הייתה תחושה שזה שביר, וגם היה לי ברור מתישהו שהשחקנים שלנו פשוט יישפרו. זה היה רק עניין של לא אם, עניין של מתי. כן, בסוף כמובן מחזרת אותי התוצאה, אבל בעיקר הדרך, כי אחרי זה... כן, אני מיושבי הקורסה, הייתי אתמול לא מיושבי היציא, אז זיפזפתי אחרי זה למשחק של ביתר נגד מכבי תל אביב, וגם מכבי תל אביב היו עייפים בדקות הסיום, כן? וביתר לחצו ולחצו, אבל הם עמדו, נקרא לזה, בצורה הרבה יותר איתנה, ולעומת איך שאנחנו נראינו בדקות הסיום, אין בעיה להפסיד, אבל הרגיש לי שזה פשוט היה קל מדי, ואולי התנהלות אחרת של השחקנים, אולי התנהלות... נכונה יותר של דגו, אני לא יודע לשים את האצבע על מה, עם החילופים המוקדמים יותר, אולי זה היה, לפחות היינו מוצאים נקודה, לא מפסידים את המשחק הזה.
אני אגיד לך כמה דברים על זה. קודם כל, כל הכבוד למכבי תל אביב שהצליחו לעשות את מה שאנחנו לא הצלחנו באמת, בלי ציניות. דבר שני, אנחנו יותר עייפים ויותר חסרים מהם, זאת אומרת יותר עמוסים ויותר חסרים מהם. הם היה להם את הפעמיים שאנחנו שחקנו נגד גנט שהם נחו. ודבר שלישי, אנחנו שחקנו קבוצה פשוט הרבה יותר טובה עם בית"ר ירושלים. ריינה השנה, פשוט יותר טובה עם בית"ר ירושלים.
נכון, נכון.
לא רק שאתה רואה את זה בטבלה, אתה גם רואה את זה במשחקים, אין בכלל ספק, פשוט קבוצה הרבה יותר טובה. יעיד הפרש השערים החיובי שלהם, כן? אז ההרכב, אני אסקור אותו בקצרה ועוד מעט תגיד את דעתך, ואני אנסה אולי להיכנס לראש של דגוב להבין למה הוא עלה ככה. אז קיוף בשער, הבלמים היו סק, שימיץ' וקורנו, סייף ושמאל חלאי לימין, מנואל קפומנה ואלי מוחמד קישור הגנתי מרכזי, ליאור רפאלו וגדי קינדה וקישור התקפי / קינדה מצרף כחלוץ שני ופירו כחלוץ. אז ראית את הרכב הזה, מה חשבת עליו?
הדבר הראשון שעלה לי לראש אינסטינקטיבית זה אומס, כי אני לא זוכר במדויק, לא רוצה להגיד סתם, אבל אני חושב שההרכב הזה ברוב השחקנים שבו התייצב אני חושב בו במשחק השלמה מול מכבי תל אביב, והוא במשחק השני מול מכבי תל אביב שהירפנו. כלומר קו שלושה עם הציוות הזה גם של השחקנים, וזה הרכב שדגו כבר רץ איתו הרבה מאוד משחקים ברצף.
גולדברג אז היה במקום קורנו כמובן, ודין דוד במקום פירו.
נכון, נכון, אבל
וגם לא היה כפומנה, אבל כן.
השלד, רוב השלד הוא אותו שלד, והדבר הראשון שקפץ לי לראש זה אומץ. עכשיו נכון, בסוף יש לנו כל כך הרבה פצועים, זה לא שהיה לנו יותר מדי בחירות לשים בהרכב הראשון. אבל דבר השני שקפץ לי לראש זה אפילו קצת שבלוניות, כי שרון מימר הוא מאמן טוב מאוד, לדעתי מהטובים בליגה, אם נסתכל על זה ברמה הטקטית, והוא באמת יודע להכין את הקבוצות שלו למשחקים, וספציפית את ריינה להכין למשחקים מולנו, אז זה היה נראה לי שבלוני מדי, ולעומת זאת הרכב של ריינה, הצורה שבה הם עלו, זה היה נראה כאילו ממש התכונן לזה שנעלה בקו שלוש. לחצו יפה מאוד את הבלמים שלנו, לא היה לנו קשה גם בשלושה בלמים, כאילו לא שניים, בשלושה, והיה להם קשה להעביר, לשחק מסירות מאחורה ולפתח התקפות בצורה שאנחנו יותר רגילים אליה. ובגלל שריינה זה איזשהו מוקש כזה, ובגלל זה באמת קבוצה טובה, לא סתם, כאילו, כמו שאתה אומר, הטבלה לא משקרת, אז אני חושב שהיה פה חסר איזשהו טוויסט, איזשהו אולי שינוי של הרכב, שינוי של הציבות. לאו דווקא של השחקנים להושיב מישהו לספסל ולעלות במקומו, אלא במבנה ובמערף שעלינו.
אני מסכים, מה שאתה אומר, אני רק אגיד שמימר באמת בעונות כל כך מוצלחות שהוא יצא ממעגל המימרים, זה היה שצריך להגיד עליו. אני אגע רגע בריינה אולי קודם, כי אתה מאוד צודק. אז עמוס פתח בשער, הם פתחו עם רביעת ההגנה שהם פתחו גם במשחק קודם, ג'אבר, לובי סבלוייביץ', סמביניה וחוטבה, ופה היה שינוי. השאלה הייתה, מבחינתי, מי יפתח חלוץ? כי ידענו ששלומי אזולאי דובר על זה שהוא לא יהיה כשיר לפתוח. השאלה אם זה יהיה קייס גאנם או קוסטה, או קוסטה יפתח באגף. אז לא, אז בסוף הם פתחו שני חלוצים, וריינה זו קבוצה של הרוב לא משחקת עם שני חלוצים, בטח בהרכב. פתח שוקרני בשש, אוסמן אמצע שמאל, ורגס אמצע ימין, שהוא בערך על שחקן קו, חלף לפניהם בעמדה 10, וגאנם וקוסטה חלוצים. בעצם אמרו, אם אתם עולים שחקן אחד על כל קו, גם אנחנו נעלה שחקן אחד על כל קו, נכון באוריינטציה יותר הגנתית כמובן, הקשרים יעזרו שם הגנתית, אבל את העומס נעשה באמצע, ויאמר לזכותם שזה עבד להם טוב, הם עיפו אותנו מאוד באמצע, הלחץ, הבלמים שלנו לא הצליחו להתמודד עם הלחץ שלהם, שוב זה כנראה עניין גם של עייפות, גם אולי של ציוותים פחות טובים, אני לא יודע, אבל באמת, הלחץ שלהם, הריכוז באמצע היה מאוד אפקטיבי, ולא הצלחנו לשבור את זה מדקה 30 בערך, לא הצלחנו לשבור את זה דרך האגפים, איפה שהם השאירו לנו כאילו חלל. עכשיו לגבי הרכב שלנו, אם אני מנסה להבין מה היה ההיגיון של דגו. ראשית אני מסכים איתך לגבי עומס, שני חילופים בלבד מהרכב שפתח ביום 50 נגד פיורנטינה, שזה סייף במקום גולדברג, לא באותה עמדה, כן? קורנו כי הוא יחס להם בלם וצייף מגן, ורפאלוב במקום רגע, זה היה לי בראש, אני עוד מעט אזכר. בקיצור, אז כן, רפאלוב במקום קנדיל כמובן, כי חלאי לי של חלוץ שני, שחק עכשיו בימין. זהו, אז חזרנו לשחק את הסגנון ששיחקנו בליגה, לכאורה, עם קו כאילו חמש, שהקיצוניים משחקים מאוד גבוה, אותו בוקס כזה באמצע של שניים אחוריים, שניים קדמיים, שקינדה מצטרף כ... חלוץ שני לפירו. מה שראינו בחלק גדול מהמשחקים בימין, כששיחק מגן כבלם ימני, פיינגולד לרוב, זה מגן שמאוד מאוד תומך בהתקפה, עושה חפיפות לחלילי, ממש מצטרף הרבה פעמים, כממש כמגן ולא כבלם. פה ראינו את זה דווקא משמאל, מה שפחות ראינו משמאל כשגולדברג, ראינו את זה לפעמים, אבל פחות כשגולדברג בלם. ראינו ממש את קורנו הרבה פעמים, מגיע הרבה יותר לקו מסייף, ושסייף כאילו מחפה עליו ונכנס לאמצע או התקפית או אפילו גם הגנתית. היה ביניהם חילופים מקום, זאת אומרת, אם כבר קורנו, לצורך העניין איבדנו את הכדור שקורנו על הקו, וסייף יותר באמצע, כי ככה הסתדרה התקפה, אז משם גם המשיכו אחורנית להגנה. אני הרגשתי שמהשלב מאוד מוקדם במשחק, יש לנו את הבור הזה בעמדת הבלם השמאלי. אני אתן פה איזשהו סייג. מראש חשבתי שכשראיתי את הרכב, אמרתי שיש פה נקודת תורפה, אז יכול להיות שפסיכולוגית, זה איזושהי הטעיה שכאילו ראיתי מה שרציתי לראות, או נתתי יותר משקל לסיפור הזה שחשבתי עליו מראש, לא לחינם אנשים מקבלים הרבה כסף לחקור את מדעי ההתנהגות, אבל בכל זאת, בין אם זה הטעיה פסיכולוגית ובין אם לאו, אני הרגשתי שיש לנו פשוט בור בעמדה הזאת, אין בלם, אין בלם, חסר בלם במערך הזה. עכשיו אין בעיה לשחק קו ארבע ולהגיד, משחק עם שני בלמים, אבל זה לא מה שהיה, והפריסה לא הייתה כזו. היה בלם באמצע, היה בלם בימין, שניהם אגב לא במשחק טוב, ולא היה בלם בשמאל. היה כאילו שחקן שמאייש את זה, אבל לא משחק כמו בלם. ראית את קורנו מחפה לאמצע? כמעט ולא.
קורנו הרבה יותר מגן מאשר בלם.
ברור, חד משמעי.
פיינגולד או סונגרן שהזכרת שיש להם אוריינטציה הרבה יותר הגנתית.
נכון, עכשיו, מה היו החלופות? אז החלופות היו או לפתוח עם גרשון, שאני אגיד לגבי שני דברים. אחד, יכול להיות שהוא היה עמוס מדי, בגילו, הוא גם לא רגיל לשחק כהרבה, אז יכול להיות שבשבילו זה בעייתי לשחק שני משחקים. ובית, לגבי גרשון, יכול להיות שדגו אמר, כשאני נסוג מול פיורנטינה, הוא יותר מתאים לי, וכשאני יוזם מול ריינה, הוא פחות מתאים לי. אני רק מנסה להיכנס לראש לו, אני לא אומר מה אני הייתי עושה, כן? אפשרות אחרת זה לשחק עם פיינגולד בלם שמאלי, שהוא גם לא היה מגיע מעומס. יכול להיות שדגו חושב שהוא כאילו רצה בלם שמאלי עם רקל שמאל, והאפשרות השלישית היא לעבור שחק קו ארבע. ופה יכול להיות שדגו אמר, בלי גולדברג אין לי אף בלם שמאלי שאני סומך עליו בקו ארבע. שימיץ' לא מספיק טוב כבלם שמאלי, הוא אמר, דיבר על זה הרבה. יכול להיות שהוא לא רוצה צק בשמאל, לא. אז אני חושב שזו הסיבה שהוא קיבל את ההחלטה הזו, אם אני מנסה להיכנס לראש שלו ולפסול את האפשרויות. אז בחצי שעה הראשונה של המשחק, ותקן אותי אם ראית את זה אחרת, כשעוד יכולנו להיות אינטנסיביים, זה לא היה נראה כל כך טוב הגנתית, אבל זה כן היה נראה טוב התקפי. כן הגענו למצבים, כן הנענו את הכדור טוב, כן הצלחנו להביא את השחקנים בצדדים, חלילי ואו סייף או קורנו או רפאלוב שגם הצטרף אליהם שמאלה, ויצרנו עומס גדול על חוטבה בשמאל. עכשיו, למה בשמאל דווקא? אז א', מראש אמרנו שהבלם השמאלי הוא היותר תוקף פה, בניגוד לבדרך כלל, וב', אוסמן, שהוא האמצע שמאל של האם, כלומר מגן בימין, הוא שחקן שבדרך כלל רגיל לשחק את השמונה, אז הוא, יש לו יכולות הגנתיות טובות. בעוד שוורגס הוא שחקן שרגיל לשחק את הקיצוני, זה גם לא העמדה שלו, לשחק את האמצע ימין חצי גם שמונה כזה, ושוב הוא גם הרבה פחות טוב הגנתית, אז לרכז מאמץ, וחוץ ואגב גם פחות טוב הגנתית מג'אבר, צריכת למגן ולקשר הפחות הגנתיים, עם הצד שלך שבלאו הכי הוא התקפי, ולהביא לשם גם את רפאלוב, היה בזה הרבה היגיון. אני חושב שזה פה הכנה טקטית טובה של דגו, למרות שלא היה זמן באמת להתכונן למשחק הזה, היה ממש אספה טקטית, אבל בלי לתרגל את הדברים כמו שאתה צריך באימון בעצימות גבוהה. ולחץ גבוה, שגם הניף את הפנדל, עם אותה חטיפה של רפאלו. היה מצב טוב של פירו שעמוס לקח, והיה מצב טוב של חלילי, שחבל שהוא לא מסר לפירו וניסה ללכת לבד. אבל בסך הכל, התקפית, יחסית לחצי שעה, במשחק לא פשוט, נגיד קבוצה לא פשוטה, אז שהגענו לכמות מצבים מכובדת מאוד. עם זאת ראינו שכבר הגנתית יש לנו איזושהי בעיה, ומדקה 30 בערך פחות או יותר הרגשת כאילו כל הקבוצה בבת אחת נכבד, כאילו נגמר להם הכוח וזהו, יותר כל המומנטום של המשחק התהפך, והרגשת שפשוט יש פה קבוצה יותר טובה עם מכבי.
כן, קודם כל נכון שהיו יותר התקפות משמאל בחצי שעה הראשונה, אבל אני חושב שהבחירה של קורנו באיפה שהוא היה הייתה לא נכונה, כי בסוף קורנו אנחנו מכירים את התרומה ההתקפית הדירה שלו, זה היה פספוס, זה כאילו אולי הייתה נקודת חולשה שהוא לא היה יכול לתרום כמו שהיינו רוצים שהוא תרום. ואני מסכים איתך, אולי פיינגולד באמת זה היה ציבות נכון יותר לשים שם. זה דבר ראשון, ודבר שני, העייפות, אף אחד לא ציפה ש-90 דקות נעשה לחץ, אבל גם בסוף שבדקה 30 זהו, שחקנים מתחילים מתחילים להתעייס, זה מאכזב. זה מאכזב לא כי לא שחקן אחד או שניים שאתה אומר שהם, כאילו, אתה רואה שזה פשוט כל הקבוצה. ואני זוכר, כמו שאתה אומר, אתה היה משהו אחר בכלל שגרם לך קצת לאבד את הטעם מהמשחק. אני באיזשהו שלב וכבר התחלתי לנדוד עם המחשבות כבר יותר קדימה. אנחנו מועדון ששואף כל הזמן להיות באירופה ולייצר איזשהו נורמה שאנחנו, כן, אנחנו באירופה כל שנה ולשחק באירופה בחודש מרץ, זה לא אמור להיות משהו יוצא דופן, זה אמור להיות הרגיל, אבל אתה מסתכל איך הקבוצה מתמודדת עם זה ומה המחיר אולי שאנחנו נשלם על זה, אני תוהה מה עוד צריך לעשות, כמה עוד אפשר לעבוד את הסגל כדי שלא נשפך במגמה.
זה עונה מאוד חריגה, אנחנו מנובמבר משחקים פעמיים בשבוע בגלל המלחמה, זה מאוד חריג, זאת אומרת במקום לעבור חורף שמרווח לך בין הבתים לנוקאוט,
נכון.
היה לך חורף מאוד מאוד עמוס, אז כבר הגענו עם פצועים ועייפים, אז עכשיו אני אגיד שגיל שלי דיבר על זה בפרק איתנו, ואני חושב שהוא מאוד צודק, שהוא צדק, גם אני אמרתי זה לפני, אבל הוא אמר את זה פה בשידור מה שנקרא, זה מאוד מאוד מזכיר את עונת 2020-2021, כשמכבי תל אביב היו הקבוצה היותר איכותי, הלכו יותר רחוק מאיתנו מאירופה, סגרו פער גדול, וזהו, בסופו של דבר, אצלם זה הגיע בתחילת בית עליון, שני מחזורים או שלושה מחזורים תוך בית עליון, פשוט נגמר להם. זהו, האנרגיה עזלה, הסגל היה שחוץ, ועוד, אז היה עוד הרבה יותר מרווח ממה שיש לנו היום. אני מרגיש אותו דבר לגבינו. כאילו, אני לא יודע, אולי לנסות לגרד איזה משהו בעולם הפועל תל אביב, ואז אתה פגעת נבחרת, פלוס אולי איזה זריקת מרץ של ג'אבר, ואחרי זה דין דוד, ואולי חאג'ה. אולי משהו כזה כן יצליח, אבל אני לא אופטימי. לא החמש נקודות האלה, זה לא פשוט, זה חמש נקודות, זה לא מעט, אבל יש עוד 11 משחקים, שני משחקים ראש בראש עם מכבי תל אביב, למרות שהם במומנטום חיובי, אנחנו במומנטום שלילי, אז יהיה לא, כאילו יותר לטובתם, אבל אתה יודע, קבוצות בבית העליון, שיעורי הצלחה יורדים, תמיד זה ככה, גם להם וגם לנו זה יהיה, יש לך, אתה, זה לא שאתה הולך, אתה יודע, היה לך משחק נגד הפועל פתח תקווה, ואז נגיד, לא, סתם זורק רצף, לא, לא, בטוח, לא, מה שבאמת היה. ואז נגיד, טרנר, ואז אתה חוזר לחדרה, אלא אתה מקבל טרנר דרבי צמוד.
כן.
זה הרבה יותר קשה, זה הרבה יותר, כאילו, אתה יודע, או מכבי תל אביב, טרנר, אתה מבין? נעים להם זה נגיד לארח אותנו וישר לצאת לטרנר. אז זה הרבה יותר קשה. לפעמים גם זה פעמיים בשבוע. ואז אתה צריך לשחק נגד היריבה שלך לתואר, ולצאת לטרנר שלושה ימים אחרי, כשבאר שבע באו משחק פחות אינטנסיבי. אז זה לא מה שמרתיע אותי, כאילו, זה נכון שעד עכשיו כל מי שהייתה ראשונה בכניסה לבית עליון, חושב מאז הכיזוז, גם זכתה בתואר. אבל, שוב אני אומר, זה לא מה שגורם להיות מאוד פסימי, שגורם להיות פסימי, זה פשוט הרמה, המוכנות הפיזית של הסגל כרגע, היפות, העומס המצטבר הזה, מאוד מאוד.
יש לנו כמה, שבעה שחקנים פצועים, משהו כזה.
ופציעות שאתה אומר, אוקיי, מתי הם חוזרים?
נכון.
כאילו חוץ מג'אבר שכנראה אמור לחזור נגד הפועל תל אביב, לפי הדיבורים, שהוא אגב תוספת כוח מאוד חשובה, אני אומר, מתי? יש לנו כאילו שני שורנו גמר את העונה, חזיזה קשה להאמין שיחזור, כנראה גמר, ולפחות דין דוד, חג'אג', גולדברג, שהוא מאוד, עכשיו אני אומר לך, אני חושש, גולדברג, אתה אומר, אתה משחק איתו או לא משחק איתו נגד פיורנטינה הפועל תל אביב? שני משחקים, אחד נגיד פחות חשוב, אבל אתה רוצה גם לראות טוב, ושבטח שמול הפועל תל אביב, משחק מאוד חשוב, אבל אם הוא משחק הוא גם הולך לנבחרת, אני מזכיר לכם פעם באה שהוא הלך, האחרונה שהוא הלך לנבחרת, מה קרה? הוא נעדר למכבי בגלל פציעה, הוא לא ירצה להפסיד את זה גם כן, זה ברור לי. וחזיזה שצחקו עליו, מה הוא לא הולך לנבחרת, מה הוא משחק אותה, נראה איך הוא יחזור, כאילו מכבי חיפה מביימים פציעות וזה, הוא עד עכשיו פצוע. העומסים האלה הם מאוד בעייתיים, בטח לשחקני הנבחרת.
אני כן חושב, אבל שדגו, וזה, ממש רואים את זה, הוא ידע, למרות החוסרים האלה, זה חלק מהגדולה שלו, להמציא תפקידים לשחקנים, כן? קני סייף, אני לא יודע מתי הוא שיחק פעם אחת המגן שמאלי.
לא, סייף, שיחק גם באזרבייג'אן.
וסונגרן קשר אחורי, כלומר, הוא המציא פה דברים, או שחזר דברים מהעבר הרחוק נקרא לזה, וזה באמת כמעט ליצור יש מאין, אבל הנה אנחנו רואים שזה עדיין לא מספיק.
כן, זו הרגשה הייתה שלי לפחות שבסוף אנחנו רק מחכים כבר למחצית. ואז אמרתי, אוקיי, נרד למחצית, הקבוצה עייפה, דגו יעשה חילוף כפול, ירענן את ה... ידבר עם השחקנים, במקום זה עלינו למחצית השנייה, שמהשנייה הראשונה, זה הבור שהגול של ריינה באוויר. השער של ריינה היה באוויר. שתגיעו למצב אחרי מצב, מצבים איכותיים, שאתה אומר, איך אנחנו לא כאילו... אתה יודע, אני הייתי בכדורסל קופץ על המזכירות ודורש פסק זמן, אתה מבין, ברמה כזאת, כאילו, זה להחליף, זה לשנות מערך, זה להוריד עוד שחקן אחורה, אנחנו לא הצלחנו א', לא הצלחנו לייצר שום התקפה, לא בגלל מהלחץ, כאילו גם לא הצלחנו לשבור את הלחץ הגבוה שלהם, וגם בכדורים ארוכים לא הצלחנו לעשות עם זה כלום, והם באמת באחוזים מאוד גבוהים מאוד מהתקפות שלהם, גם הגיעו לאזורים מסוכנים וגם הצליחו לייצר מצבים. זה היה של גנם, נגיד, היו לו שתי מצבים, אחד עם שמאל, אחד בראש, שהוא תפס אחרי שתיים את הראש, וגם אני אמרתי, כן. מזל שהוא לא הכניס את זה, אבל איך הוא לא הכניס את זה? וזה באמת היה, ועשה מימר חילוף טוב עם המחצית, הכניס את שלומי אזולאי, שיש לו עונה מצוינת, במקום ורגס שהיה פחות טוב, מול הגנה עייפה. זה באמת, אני חושב שלקח פה לדגו, הוא הגיב בסוף, זה עוד הובלנו כשהוא הגיב, אבל אני חושב שזה היה קצת איטי, ואז הוא הכניס במקום את קאסה במקום עלי מוחמד, שזה החילוף הגיוני, כי באמת קאסה, אני בכלל חשבתי שקאסה צריך לפתוח, אבל החילוף, אם אני מבין את ההיגיון שלו, תראה, משחק אחרון, קאסה נכנס במקום עלי מוחמד, והיה טוב מאוד, לפחות בחלק הראשון שהוא, אחרי שהוא נכנס נגד חדרה.
כן.
והוא לא משחק בחמישי. הוא לא משחק בחמישי, קאסה, כן? התכוונת להגיד?
נכון, בדיוק, זה עלי מוחמד, כן, זה... ושואו לא, זה גם הגיוני להשאיר את הציבות הזה.
נכון, וקנדיל במקום רפאלו, שכחול נראה, אתה יודע, במחשבה לשים את קנדיל על כל הקו, ולשים את חלילי חלוץ שני. אם היריבה לוחצת אותנו ואנחנו לא מצליחים לעשות משהו בהתקפה מסודרת, בואו נעבור שחק כמו שאנחנו משחקים באירופה. כדורים ארוכים לכיוון הפיזיות של פירו, והמהירות של חלילי. הפירות במחצית הראשונה הוא ממש שיחק בקו שלי, אני הייתי כזה, הלכתי לברוח מהדגלים והשן, שלפעמים אני מבקר את העניין, זה היה, פעם אין לי טענה, זה היציא העידוד, אני פשוט לא צריך, שקניתי כבר לא נשאר ליציא השני, אבל כשיש יציא העידוד אין מה מוגדר, ויש יציאים אלטרנטיבות, אין מה להתלונן על דגלים ועל המיקום שלהם. בכל מקרה, אז ממש התמקדתי בו לאורך המשחק, שמע, כמות התפיסות, דחיפות, צוויתות, ביתות לרגליים שהוא מקבל, זה לא הגיוני. זה באמת לא סביר. אז בסופו של דבר נמאס לו, הוא נתן שם איזה מכה לליובי סבייביץ' נראה לי, והוא עשה הצגה וקיבל פיירו צהוב. עכשיו ברור שאני לא מצדיק את זה שהוא ייתן מכות, הוא חייב לשמור על השתונות שלו, לא יכול לאבד אותם. אבל שלאסוף אותם אשתון אשתון מה שנקרא. אבל מה שהוא עובר באמת זה מאוד לא נעים, מאוד לא נעים.
עליו אני רוצה לשים כוכבית, בעניין שדיברתי על העייפות, אצלו גם אם יגיע, יגיע הרבה יותר מאוחר, והוא עדיין המשיך במאבקים הפיזיים שלו עד ממש לדקות הסיום. היה שם גם איזה, לא יודע אם קורא זה מצב, שהוא קיבל כדור לרחבה, ממש ראית אותו נשען על הבלם בכל כוחו ומצליח לשמור על הכדור. והוא משחק אחרי משחק אחרי משחק, אתה רואה גם שזה זה, זה ממש חלק מהתוכנית שלנו, כן? לשלוח אליו את הכדורים והוא מחזיק עליו בלם ולפעמים גם שניים. וכל הכבוד לו שהוא עליו אתה רואה את היפות הרבה יותר מאוחר. וספציפית על האירוע הזה שהוא קיבל אתמול צהוב, מהטלוויזיה ומהלוחים החוזרים, באמת ראו, הראו, עשו מעין מיקסטייפ כזה של כל ההטרדות של הבלם, והשיא באמת היה הצהוב, אבל היו שם כל כך הרבה, כמו שאתה אומר, משיכות, דחיפות, צביטות, בעיטות. האירוע של הצהוב, אני נאלץ לקרוא לזה הטרדה מינית, כי הבלם פשוט נצמד לפיירו מאחורה וחיבק אותו, ולא עזב, ופיירו ניער אותו. אז זה נכון, אני מסכים איתך, הוא צריך ללמוד לשמור על ההשתנות שלו, אבל זה כבר הרבה מעבר למחוזות הספורטיביות.
כן, אני הרגשתי שיש לו מחצית ראשונה טובה, כי גם הייתה הצטרפות, ובמחצית השנייה אמנם היה מאבקים זה, אבל לא הרגשתי שנולד מזה משהו, כאילו גם כשהוא זוכה בכדורים, זה לא התפתח מזה שום דבר, חלק גם באשמתו שהיה פחות מדויק, חלק לא באשמתו שלא היה מי שהצטרף, ובכל מקרה כשעוד הובלנו 1-0, אז הוא עשה את החילוף הכפול הזה, ורפאלוב כנראה גם לא קשיר, היה להמשיך, כי אנחנו יודעים שהוא פצוע, אבל זה לא הצליח לשבור את המומנטום, לא הצליח לשנות המגמה, וריינה הציגו בצדק מוחלט את השוויון שלהם. עכשיו, שוב, זה לא איזה, אני אגיד משהו. השער השני, אם אני כבר ממשיך אליו, כי הוא ממש קרה גם אחרי 4 דקות, השער השני מאוד מביך. טעות קשה מאוד של שימיץ', גם של סק שיכל להצטרף וכאילו עזב את הסיפור, ולמה אתה לא נצמד שני בלמים? זה הכל הקטע בשלושה בלמים על שני חלוצים, שאתה יכול להיצמד איתו ביחד. אז למה אתה לא עושה את זה? כאילו היה עדיף שהוא עמד והסתכל, כי ששימיץ' יסתדר עם זה לבד. אז כמובן שזה יותר על שימיץ' ועל קיוף מאשר עליו, אבל עדיין. וקיוף באמת, שילך, יפתח צ'אנוב כבר לא בין החיים, אבל שילך יפתח קלטת של צ'אנוב ויראה מה עושים במצבים כאלה וכדורים כאלה. ויורדים הידיים ובטח שלא מנסים עם הרגל, או לפחות אתה יורד על ברך אחת כדי לא לתת לכדור לעבור. זה היה, עכשיו, שאתה לא תבין לא נכון. זה שוער מוכשר, עונה ראשונה בליגת העל, ברור לי שיהיה שכר לימוד, זה בסדר, וגם ככה, זה לא שעל הספסל מחכה ג'וש כהן. חכים שוערים פחות טובים. אז אני אומר, בסדר, זה שכר לימוד מבאס, שאני מוכן לשלם אותו. הוא כיוף הראה לי עד עכשיו, גם למרות שהוא כרגע בתקופה פחות טובה, בתקופת היותר טובות שלו, שזה שכר לימוד, שלפחות שווה לנו, שנקרא, לקחת את הריזיקה שהוא יעשה את הטעויות האלה, ואולי כן יצא פה שוער לשנים קדימה.
אני מסכים, לגבי סק.
רגע, אני רק רוצה לסיים ברשותך. אז השער הזה פחות מטריד, כי באמת, עייפות עם טעות אחת של בלם, טעות אחת של שוער, כשטועים פרסונלית זה פחות מטריד אותי. בשער הראשון זה יותר מטריד אותי, כי פשוט פירקו לנו את כל משחק ההגנה.
לא סתם פירקו את משחק ההגנה, המבשל לדעתי זה היה סמבה, אתה רואה שהוא עם הגב לשער, והוא סוחב אליו, נקרא לזה 2.5 בלמים. והמיקום של סק בשער, הקבלת החלטות היא הייתה, אני באופן כללי הקבלת החלטות שלו מאז שהוא חזר מאליפות אפריקה היא לפעמים תמוהה. לפעמים לא תמוהה, היא סתם לא טובה. אדישה, אני מסכים איתך, אדישות זה מילה נכונה, בטח בשער השני אתמול. ניסיונות דריבל לא כל כך מובנים, סגירות שהוא מצליח כבר לעשות את הסגירה, לוקח את הכדור, אבל אז בהרבה יהירות מפסיד אותו מחדש. אני לא יודע למה הגישה הזאת, זה לא ירידה ביכולת סתם ככה, אתה רואה שזה דברים נקודתיים מאוד, שאם הוא טיפה ישים לב אליהם, הוא יוכל לחזור לסק שראינו בעונה שעברה, בתחילת העונה הנוכחית.
סק מאז שחזר מאליפות אפריקה, חשוב, לא נח דקה. דקה אחת, הוא לא ירד, אני כמעט תוח, הוא לא ירד מהמגרש לשנייה, זה גם חלק מהעניין, מתישהו גם הוא צריך לנוח.
נכון, איך אמרנו על אלי מוחמד, זה פציעה שהולכת לקרות, אז גם סק בסוף, זה פציעה שהולכת לקרות. ושון היה פציעה שהלכה לקרות, הנה, הפציעה הזאת קרתה. זה בסוף דגו צריך לנהל כלכלת מחסור, כן? כי אתה צריך להניד 11 שחקנים ושיהיו ברמה מספיק גבוהה. אני כן רוצה להגיד שלמשל מקום שהייתי דווקא עושה בו את הרוטציה יותר רחבה, זה עמדת הבלם ימני / קיצוני ימני, כי שם יש לנו 3 אופציות טובות. בלי חלייד, יש לנו את סונגרן, יש לנו את קנדיל, ויש לנו את פיינגולד. והנה, אם אנחנו רוצים לשנות שם משהו, זה לשנות משהו בהרכב, לרענן, לחדש, זאת העמדה לעשות את זה. ולעומת זאת, נגיד בקו שמאל, ראינו אתמול את קורנוס של האחרונה חזר מפציעה, אז גם לשחק איתו, וגם עם סייף, שכן מסייף גם, מתישהו הוא או ייפצע, או יצטרס לנוח לפני שזה יקרה, כי הוא משחק ב... אני חושב שהוא עושה מהקילומטראז'ים הגבוהים בקבוצה, הוא רץ המון, והוא גם לא נח הרבה. יצטרך לקרות פה משהו, וכמו שאתה אומר, סק לא נח דקה, אולי, לא יודע אם פיורנטינה, אבל כן, מול הפועל תל אביב, אולי זאת ההזדמנות לתת לנוח.
אני אישית הייתי נותן נגד פיורנטינה ולא נגד הפועל תל אביב, אבל עוד נגיע לזה. בקיצור, אז קצת אחרי השער, דגו עם עוד חילוף כפול של סונגרן במקום סייף, ופוטגורנו במקום קפומנו, יותר נכון, זה כאילו טכנית, אבל במהות זה פוטגורנו כאילו. קום סייף על העמדה וסונגרן במקום קפומנה בקישור. מימר גם עם חילוף כפול, עם גונדולה במקום חלף ורבח במקום חוטבה. למרות שרבח מגן שמאלי יותר מוצלח, אבל הוא הכניס אותו לשחק הפעם מגן ימני. ובסוף גם היה בדקה 79 עושה גם חילוף של חמד במקום קינדה. פשוט לנסות להעמיס כמה שיותר פיזיות, כמה שיותר שחקנים מרחבה, אם לא הולך לנו בדרך של כדורגל, בוא נקרא לזה, אז בוא פשוט נזרוק כדורים לפיירו וחמד, ואולי כניסה של חלילי, אבל בתור קבוצה שאתה משחקת פה על האליפות, יש לך 25 דקות מהרגע שספקת את השער השני, ועד תום תוספת הזמן, עכשיו יותר מזה, טקו לא היה טוב לריינה, האם היינו מצליחים להשוות? היינו מלחיצים אותם וגם גורמים להם לשלוח הרבה כלים קדימה, אבל צריך להודות שלא התקרבנו, לא התקרבנו.
נכון, וזה חלק מהעניין הזה של העייפות. כמו שאנחנו אומרים, זה לא התקרבנו, ואם אני מסתכל נגיד, מצחיק, עונה שעברה כן הגענו באירופה הרבה יותר ממה שציפינו ובליגת אלופות, אבל בסוף הפלייאוף אנחנו קטשנו את היריבות שלנו. בסוף של הסוף של העונה ממש קטשנו ועם רביעיות וחמישיות, ופה אתה עוד לא מתחיל את הפלי אוף ואתה, השחקנים שלך כמו שאתה אומר, חצי שעה לתחילת המחצית הראשונה מורידים דופק או מורידים את הקצב, דווקא הדופק עולה סליחה, ולסוף המשחק בכלל אין מה לדבר, כלומר אם לא תהרוג את המשחק מוקדם, אתה מבין שאתה נכנס לסיבוך שלא בטוח שתוכל לצאת ממנו. בטח במגרשים כאלה, שאתה אומר, הפלייאוף העליון זה לא שווה יותר קל, מול קבוצות שלא הלכת לך קל מולן בעבר. שוב, לא יודע, אני לא יודע לשים את האצבע על מה הפתרון של דגו, כן? איך אישה אומרת, מזל שהוא בתפקיד ואני לא. אבל נצטרך למצוא לזה פתרון, כי אם אנחנו לא מצליחים לסיים את המשחק יחסית מוקדם, ואנחנו מגיעים לדקות הסיום, גם עם יתרון שביר, שלא נדבר בכלל על פיגור, ואנחנו צריכים להשוות ולנסות לנצח, זה יהיה לנו מאוד קשה ככה, כן, לסגור את הפער ממכבי תל אביב, ואפילו לפתוח עליהם פער חדש.
כן, טוב, עוד משהו על הפסד באמת מבאס הזה, הסכם שעוד בסה פשוט מזה זה המרחקים שנצטרך לנסוע בבית העליון, כלומר, שנו, ככל הנראה, אלא אם תהיה הפתעה ומכבי תחזיקו, כן, יצריכו לעשות את זה, אבל ככל הנראה זה יהיה גם גרין וגם דוחה וגם טרנר. אומר, וואו, איזה מרחקים עכשיו אתה צריך לעבור בשביל הבית העליון, כשיש לך עונות עם השנה שעברה נגיד נתניה ואשדוד, שזה לא מצדיון טוב, אבל לפחות זה יותר קרוב, אז הפעם זה באמת
הרבה נסיעות,
יהיה קילומטראז'. כן. לפחות סיימנו עם המשחקים הקרים, כי אתה במחזור ראשון בבית, יש לנו משחק בית, ואז עוד משחק בית במחזור ראשון בבית העליון, בליגה אני מדבר, לא באירופה, המשחקים הקרים סיימנו, ואחרי זה כנראה משחק חוץ בבלומפילד, כנראה משחק חוץ בבלומפילד, ואז משחק בית נגד הפועל באר שבע, ואז כנראה, ואז כנראה דרבי חוץ, כלומר שזה בעצם אצלנו, ואז רק אני חושב יוצאים לסכנין או משהו כזה, זאת אומרת, יש עוד שוב תלוי במיקומים המדויקים, אבל יש הרבה זמן וכבר יהיה אמצע אפריל או משהו, סוף אפריל, אז לא אמצע אפריל, אז זה כבר באמת פחות משפיע איזושהי. עוד משהו לגבי המשחק לפני שאנחנו ממשיכים לפיורנטינה?
לא, אין לי איזה משהו.
אוקיי, אז אני רק אגיד על פיורנטינה, שהיא שיחקה אתמול נגד רומא, שרומא נמצאת בכושר טוב, סיימה ב-2-2, ספגה דקה 95, מעניין אם זה מוכר להם איפשהו שער בדקה 95. הם בניגוד להרגלם, דיברנו פה שהם מחזיקים המון בכדור, הסטטיסטיקה שאני ראיתי מהמשחק, שהם החזיקו רק 32% בכדור, זה ממש ממש נמוך לקבוצה הזו, הם פתחו סך הכל עם רוטציה די מינימלית, שלושה שחקנים שהם לא שחקני, אצלם אין בדיוק שחקני הרכב, כי כאילו הרכב קבוע, כי הם לא נסגרו עליו, אבל בגדול, זאת אומרת, עם אותו טרצ'אנו בשער, ועם קיודה מילנקוביץ' רניארי בירגי בהגנה, שמילנקוביץ' לא ישחק נגדנו עם זיכרוני אינו מתני, בגלל הצהוב שהוא קיבל, בונאבנטורה פתח וסוטיל וגונזלס ובלוטי, שסוטיל לא פתח נגדנו אחרי המשחק הפחות טוב שלו נגד טורינו, אבל פה הוא חזר להרכב. זהו, אז אני לא יודע בדיוק איזה הרכב יפתח נגדנו מן הסתם, וכמה הם מרגישים בטוחים בעצמם אחרי הניצחון חוץ לעומת המרדף שיש להם בליגה אחרי המקום באירופה, אבל זה לפחות איך שהם פתחו, אם אפשר ללמוד מזה משהו. איך אתה חושב שדגו יפתח? איך אתה היית פותח אם זה היה תלוי בך?
קודם כל כן, גם אני צצי בסטטיסטיקה, ואומנם פיורנטינה החזיקו הרבה פחות בכדור, בצורה חריגה גם אפשר להגיד, אבל היה להם אם אני לא טועה מעל שני שערים צפויים, שלרומא היה כזה חצי משהו כזה, כלומר כנראה אני לא ראיתי את המשחק, אני אומר נטו מלהסתכל על הסטטיסטיקה, כנראה הם שיחקו את המשחק בצורה מאוד יעילה, ואז זה כן אפשר להגיד לזכותם, בסוף כנראה כן נגמר 2-2, לא ניצחו, אבל עשו את זה בצורה מאוד יעילה, ספגו שער בתוספת הזמן. לעומת מה שאמרנו על המשחק בליגה, נראה לי מול פיורנטינה זה ברור שצריך לעלות בקו 3. אתה אמרת שתיתן לסק לנוח, אני חושב שאת סק אני נותן לו את המשחק הזה ואז דווקא לנוח. בסוף עם כל הבוץ והרפש שזרקנו עליו, בסוף הוא כן הבלם הכי טוב שלנו. אז כן הייתי עולה עם סק. גולדברג שוב, נכון שהוא גם בשלישייה הזאת, אותו אתה רוצה לראות על הדשא, אבל אני לא יודע לגבי הקשירות שלו, וכאן כבר נכנס למשוואה השאלה, האם על משחק שמראש אין לך כל כך הרבה סיכוי, אתה תסכן שחקן שזה יכול לעלות לך אחרי זה ביוקר, זה אני אשאיר לצוות הרפואי של מקבל. כן הייתי עולה עם שלושה בלמים, קישור אחורי, שואו מן הסתם מורחק אז לא, אני חושב שאין מנוס מעוד פעם לאלתר ולשים שם את סונגרן, כי כמובן לצד אלי, כי אני לא רואה מישהו שאני שם שם שיכול לשחק אולי באותה אינטנסיביות. יכול להיות שדגו אפילו יפתיע ויבחר לעלות עם שלושה באמצע, אבל איך שאני רואה את זה הוא יעלה עם שניים. אז בקיצור, כן לעלות עם קו שלושה, אני הייתי מלא את סונגרן לצד מוחמד. כרגע בהנחה שגולדבר לא קשיר ב-100%, אז את סק, שימיץ' ורמי. הייתי שם את קורנור בצד שמאל, ואת חלילי כמו שהוא היה בצד ימין, ובהתקפה יש לנו את קינדה, רפאלו וטירו. יותר מההרכב עצמו, מאיך שאנחנו מעלים את ההרכב, אולי צריך גם איזושהי הכנה מנטלית טיפה שונה לשחקנים. כי בשני המשחקים האחרונים שלנו באירופה, קיבלנו אדומים שא' זה לא מאפיין אותנו בכלל, וב' במעמד הזה שדווקא בעונה שעברה ראינו את השחקנים מתעלים על עצמם באירופה. פה ראינו שחקנים שעושים פשוט שטויות. אז קודם כל אף אחד לא ציפה שנבוא עם איזושהי תקווה למשחק בפירנצה. אז עצם זה שהאוהדים פתאום מדברים על אולי אפשר להוציא שם משהו, זה כבר מעולה, אבל חייבים להיות עם איזושהי, להגיע עם איזושהי הכנה שונה, להבין שחייבים להיות בריכוז עילאי, וכמו שאמרנו על סק עם השטויות שהוא עושה לפעמים לאחרונה, אז לא, להכניס, תהיה יותר מרוכז, ואלי וסונגרן, נגיד שזה יהיה סונגרן, להבין, תקשיבו, זה שניכם, ובעמדה שלכם הספסל קצר, בלי שטויות, תהיו זהירים, בלי צהובים מיותרים, זה דברים שאנחנו עושים, בעשינו נגד פיורנטינה, בשלבים כאלה מוקדמים, את הטעויות האלה, וזה אחרי זה סינדל אותך בהמשך. אז שוב, מעבר להרכז, מלבחור שחקן כזה או אחר, לא משנה באיזו עמדה, זה לגרום לקבוצה להבין שחייבים להראות בגרות, זה כמובן, וריכוז. באמת, זה נשמע כזה פשוט, זה לא פשוט לעשות את זה כשאתה בדופק 180, ובטח לא בהצטדם כזה.
הרכב שאני הייתי פותח איתו, קיוב פשר עם פיינגולד, סונדגרן, שימיץ', גולדברג עם קשיר, ואם לא אז גרשון וסייף, תת לקורנו לנוח. אתה יודע מה? גרשון בלי גולדברג, נותן לגולדברג בכל מקרה את המנוחה הזו. בקישור עם נאור ועם אלי מוחמד, ובליגה אגב כבר עומר פותח עם קפומנה וקסה. מעליהם זיו בן שימול, אלא אם לא סובוי קשיר ואז אם לא סובוי. לסובוי סליחה, בסדר? כאילו הברית מחדל היא לסובוי, אבל אני לא בטוח שהוא קשיר. אם הוא קשיר זה סובוי, אם לא זה זיו בן שימול. נותן גם לקינדה וגם לרפאלו ומנוחה, רפאלו פצוע מבחינתי שלא יהיה בסגל, וקינדה בעומס מאוד גדול, ומקדימה את חללי ופוטגורנו, נותן לפיירו לנוח. מבחינתי משחק נגד הפולטיב הרבה יותר חשוב. לאחר שזה נאמר, הגענו למחצית, אפילו דקה 55-60, ואנחנו לא בפיגור, אני מתחיל להכניס את הכלים הכבדים, בגבול החילופים המותרים כמו. זהו, אז ככה אני כן משאיר זה כמה הרכב, אבל כן עושה איזושהי רוטציה בריאה, ומשאיר שחקנים להפועל תל אביב, אין מה לעשות, ניהול סיכונים זה מבאס, אנחנו לא רוצים לוותר על אירופה, כבר ניצחנו על אדמת איטליה, קבוצה הרבה יותר טובה מפיורנטינה הנוכחית, שגם אנחנו היינו קבוצה יותר טובה ממכבי הנוכחית, אבל בעונה כל כך עמוסה, גם לנוכח הפער בטבלה, אני עושה פה איזשהו ניהול סיכונים וסדר עדיפויות, ועולה עם הרכב יחסית. זהו, עוד משהו לקראת משחק החוץ בפירנצה?
קודם כל ראיתי את התחזית, אז אמרו לנו זה גדול יותר טוב. ממה שהיה בבודפשט, דווקא אמרו להיות יום שימשים, ביום 18 מעלות, בלילה קצת יותר קרל, א', אולי איכשהו זה יהיה יותר קל לשחקנים שלנו, זה דבר אחד, דבר שני, מי שטס זה רוויח אף לטיול, גם קולינרי, אז אני מקווה שכולם, גם לא רק בגלל הכדורגל ייהנו, וזהו, כמו שאמרתי מקודם, לא ציפינו ליותר מדי מהמפגש הזה, ודווקא המשחק הראשון ואיך שנראינו, זה כן זה התעלה על הציפיות. שוב, שער מבאס, והאדום המבאס שגם הוביל כנראה לשער שספגנו, את זה כבר אי אפשר לשנות. אני איתך בגישה של, לא בגישה של ההרכב, אני דווקא חושב, כמו שאמרתי, שצריך לעלות עם הרכב יותר חזק. לא אקרא לזה זהיר, אני אקרא לזה שמרני. וכמו שאתה אומר, להבין שאם אנחנו מצליחים להגיע, אפילו אני אגדיל ואומר, אפילו פיגור של שער בודד למחצית, אולי זה לא, אולי אפשר לשנות את זה. זהו, אני קצת יותר התפרעתי ממך בהרכב, אני באמת חושב שאם נעלה במצב הזה ונעבור את פיורנטינה, אז יהיה הישג מטורף, זה גם האפקט הפסיכולוגי שזה ייתן לקבוצה, זה משהו שלא יודע, קשה לעמוד אותו, זה מעבר לנקודות בטבלה או יחס שערים. לא, הלוואי שגם המשחק הזה יתעלה לציפיות שלנו.
הלוואי. ונאחל לאלה שטסים, שיהנו ושיתנו גרון ביציאה ושיחזרו עם רבע גמר. ונאחל גם לחטופים וגם לאנשי כוחות הביטחון וגם למפונים לשוב במהרה הביתה בשלום. אבל המון המון תודה ששוב התארחת.
תודה על הזמן.
ותודה למי שערוך אותנו ותודה לכם שהזנתם. וכמובן שיהיה פרק סיכום לפיורנטינה. והכנה להפועל תל אביב. אולי, אולי אפילו פרקים נפרדים. לא סביר, אבל תודה רבה ש... שאתה. אני שואל